רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות קמפוס, קורסים דיגיטליים במגוון נושאים, מכל מקום, בכל זמן ובחינם. אני רוצה להציג בפניכם את הדבר הטוב ביותר שקרה לדעתי באינטרנט הישראלי בשנה האחרונה. טוב, נשמע קצת מוגזם, נכון? אבל באמת, אני לא חושב שאני מגזים. קמפוס היא פלטפורמה דיגיטלית פתוחה שמיטב המוסדות האקדמיים בישראל, מאוניברסיטת תל אביב ועד מכללת סמינר הקיבוצים, מעלים אליה קורסים מרתקים כדי להעשיר אתכם במגוון תחומים. מבוא לכימיה, תכנות בפייתון ו-C++, מבוא למדעי הפסיכולוגיה ועוד ועוד ועוד. אם בוערת בכם סקרנות טבעית, ואני יודע שכן, כי אתם מאזינים לפודקאסט הזה, קמפוס הוא הדבר הטוב ביותר שיקרה לכם השנה. נסיעה משעממת ברכבת או שעה פנויה על החוף יהפכו לפתע לשעה של תגליות וחוכמה. קמפוס היא יוזמה של מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי, בשיתוף המועצה להשכלה גבוהה. בקרו בקמפוס.gov.il או חפשו קמפוס בגוגל.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
שלום לכם, אנחנו בעוד פרק של עושים פוליטיקה. כל מי שעוסק בסטארט-אפים לדוגמה יודע פחות או יותר מה תוכנית הפעולה. בדיקת השוק, עד כמה יש צורך במוצר, proof of concept, הוכחת המודל מה שנקרא, גיוס משקיעים וכדומה. בעולם הזה יש תורה שכמעט כל אחד יכול ללמוד, אם זה באקדמיה, באקסלרטורים, אפילו דרך מנטורים. גם פוליטיקה היא מקצוע שיש בו תורה מורכבת וסדורה, אבל נדמה שעד היום לפחות היא הייתה בעיקר תורה שבעל פה, כזו שרק מעטים מכירים באמת, והם חולקים אותה רק עם מי שיש לו כיס עמוק במיוחד. עכשיו, שניים מבחירי האסטרטגים הפוליטיים בארץ, משה גאון ואייל ארד, החליטו להעלות אותה על הכתב וליצור מעין מדריך מעשי למי שקופץ למים הפוליטיים. בספר שחיברו יחד, קילר אינסטינקט, יש את כל מה שרציתם לדעת ולא העזתם לשאול. איך כדאי להשיק קמפיין, איך מרגלים אחרי היריב ואיך מדביקים לו בוץ וגם איך מתחמקים מהתקשורת. ופה יש לי חשבון פתוח איתם, מיד נדבר על זה. וכן, הפרק הזה יעניין אתכם גם אם אתם לא עומדים לקפוץ למים הפוליטיים, כי הוא פשוט חושף איך זה עובד באמת. אז שלום למחברי הספר, משה גאון ואייל ארד איתנו באולפן.
שלום וברכה.
שלום.
קודם כל, תהיתי בזמן שקראתי את הספר הזה, למה בכלל בחרתם להפוך את זה לספר? כי הרי התפרנסתם מזה יפה מאוד כשרק אתם ידעתם איך זה עובד. אז מה האינטרס לחלוק את זה עם כל העולם?
טוב, קודם כל נזכיר שכתב איתנו את הספר דוקטור ארז יעקובי. הוא הכותב השלישי. הכל התחיל לפני כמעט 3 שנים. באתי לאייל, אמרתי לו, תשמע, מהלקחים שלי בהרצאות שאני עושה בבתי ספר, במכללות, בדובר צהל, בעוד מקומות נוספים, חסר ספר, שהוא ספר, נקרא לו ספר פרקטי, שמסביר את שיטות העבודה, שמסביר את הדרך שבה צריך לעבוד בתחום שלנו, ואין עם מה לעבוד במכללות, באוניברסיטאות, כאשר אתה עובד עם סטודנטים. ואמרתי לייל, תשמע, לנו יש מספיק ניסיון שצברנו, הגיע הזמן שמישהו יכתוב את זה, בוא נשב שנינו ונכתוב.
ומה שאהבתי ומאוד התחברתי אליו בספר, שלמעשה שניכם עשיתם קמפיינים לעתים, לפחות כך התרשמתי מהספר, מנוגדים, אז אפשר היה דרך הספר לראות גם את שני הצדדים היריבים, כל מה שהתנהל מאחורי הקלעים. אז גם מעניין אותי לדעת איך הפכתם מיריבים לשותפים.
קודם כל אנחנו אחד אחד. משה ניצח פעם אחת, ב-99, ואני ניצחתי פעם שנייה, או המועמד שלי, ב-2001.
אז האגו זה פיטים.
אנחנו טנקו.
אבל חוץ מזה, אנחנו הרבה שנים חברים. אני חושב שבכלל, אנשי המקצוע בתחום הזה, כולם מכירים את כולם, כולם מעריכים את כולם, כולם יצא להם לעבוד אחד עם השני. אני חושב שהחוכמה בדברים האלה זה שאתה עושה הבחנה, בין הדעות האישיות שלך והמקצועיות שלך, לבין הדרך שבה אתה עובד מול היועצים האחרים, אתה לא מכניס דברים אישיים, אתה עושה את עבודתך. אני חושב שאחד הדברים היפים בספר היה באמת שאנחנו שנינו עבדנו משני צידי המתרס, זה גם הייחודיות של הספר, שהוא בעצם לוקח את השיטה המרכזית, את הטכניקות, את הכלים, ומראה איך הם יכולים לעבוד לשני הצדדים. זאת אומרת, זה לא איזושהי מומחיות של צד אחד, זה מומחיות שהיא קיימת בכל העולם, אצל הרבה מאוד אנשי מקצוע. השיטה היא לא סודית, אתה יכול לקרוא אותה בגיידבוקס האמריקאים, אתה יכול לקרוא אותה בספרים שנכתבו אחרי קמפיינים באנגליה או בגרמניה או בארצות הברית. גם בארץ נכתבו לא מעט ספרים על הפוליטיקה הישראלית, אבל לא נכתב גיידבוק ישראלי, לא נכתב גיידבוק שהוא בנוי בצורה ובפורמט שאתה יכול להיכנס וללמוד. מה שמייחד עוד את הספר הזה, שהוא בעצם בנוי ממספר חלקים, יש את החלק הפרקטי, המקצועי, שבו אנחנו בעצם עוסקים ומראים דוגמאות, יש את החלק האקדמי, חלק מאוד מאוד נרחב, עם ביבליוגרפיה מאוד נרחבה, שכל סטודנט או דוקטורנט שרוצה בעצם לכתוב תזה, יכול בעצם להשתמש בספר הזה ככלי, כרפרנס. יש בו רשימה ביבליוגרפית של כמעט 500 ספרים מכל העולם, מאוד מאוד מעודכנים. יש תמונות של זיו קורן מדהימות מאחורי הקלעים, שהוא נתן לנו בעצם את כל הארכיון שלו, כדי שנוכל להשתמש דברים שלו, נראו מעולם תמונות מדהימות.
אז בואו ננסה לתת טעימה קטנה, בכל זאת זה ספר של בערך 500 עמודים, אז אי אפשר לתמצת אותו, אבל ננסה ככה לזרום ביחד בקו המחשבה שאתם מובילים בספר הזה, ונעשה את זה באמצעות זה שניקח מועמד וירטואלי. בואו ננסה לחשוב איך הייתם מתחילים.
הדבר הראשון הוא בעצם שהמועמד, המועמדת, צריכים לשאול את עצמם כמה שאלות, שאנחנו, היועצים, נעזור להם בכלל לקבל את ההחלטה האם לרוץ או לא לרוץ. זה שאלות כמו, למה אתה רץ? למה את רצה? את רוצה לרוץ.
אכפת לי ממדינת ישראל.
כן, אבל מה את רוצה להשיג? מה זה הדבר הזה שבוער כאש בעצמותייך שאת רוצה להשיג? כי לכולם אכפת ממדינת ישראל, לא כולם רצים. זה דבר שצריך לברר אותו, ולהרבה מאוד מועמדים, המועמדים, לפעמים, יש מועמדים שבאים מהתחום, וזה באמת בוער כאש בעצמותיהם, ויש להם חזון ורעיון מאוד מגובה של מה הם רוצים להשיג. אבל יש אנשים, נגיד לרשות עיר, שהגיעו לדבר הזה כמעט במקרה. הם היו שם בסביבה, ועסקו קצת בפעילות ציבורית, וקצת פעילות התנדבותית, והחברים פתאום התחילו לבוא וללחוץ עליהם, ובסוף הם הסכימו להיכנס לדבר הזה.
אז זה יותר ראשון. בשביל שהמועמד יבין מה הוא רוצה מעצמו, לא, יותר בשביל זה... שיש מועמדים שאתם תגידו להם, תקשיבו, אתם לא באים מקצוע נכון, זה קורה לכם?
ודאי, ודאי, הרבה פעמים.
אני אתן איזה כמה התייחסויות לנושא הזה. יש הרבה מקרים שמגיעים אנשים שהחברים אמרו להם שהם מאוד ראויים להיות ראש ממשלה, או שהם... נכון שהם ירוצו.
שואלת בשביל חברה, מה שנקרא.
כן, למשל, אני חושב שעמרם מצנע, שהיה ראש עיר מצוין, נכנס לפוליטיקה הישראלית, אני חושב שהרבה אנשים עלו אליו לרגל להגיד לו, עמרם, בוא תציל את המדינה, וכשהוא נכנס, כל החברים נעלמו. אמנון ליפקין שחק אותו דבר. אני חושב שמנקודת הזמן היה צריך להיות מישהו שיגיד להם, חבר'ה, זה לא בשבילכם, זה לא מתאים לכם, אתם צריכים לעשות את מה שאתם עושים, אתם עושים את זה מצוין. לא בהכרח איש עסקים מצוין, סטארט-אפיסט מצוין, לא בהכרח אדם שעסק בספורט, הם בהכרח אנשים שיבואו לפוליטיקה ויהיו מצוינים.
וזה מקצוע, לדעתך מקצוע, התפקיד של יועץ אסטרטגי לומר את זה?
אני חושב שפוליטיקאי זה מקצוע כמו כל מקצוע אחר, אנחנו רואים אנשים פוליטיים שאנשים אומרים לנו, איך יכול להיות שהאיש הזה הוא פוליטיקאי? כי הוא עושה את עבודתו מצוין, אתה יכול לאהוב אותו, אתה יכול לא לאהוב אותו, אתה יכול להסכים איתו, לא להסכים איתו, אבל הוא יודע לבנות נרטיב, הוא יודע לדבר במילים הנכונות, והוא יודע לעבוד את הבייס שלו כמו שצריך. זה מקצוע, יש הרבה מאוד אנשים שנכנסים לפוליטיקה ממקצועות אחרים, הם מתנסים על הפוליטיקה, הם מזלזלים בפוליטיקה, הם חושבים שזה משהו שהם יכולים ללמוד באותה מידה כמו שהם לדעו משהו אחר, לא בהכרח המעבר הוא טבעי. ולכן התפקיד שלנו שאנחנו מתחילים לעבוד עם מישהו, זה קודם כל לנתח איתו מה הסיבות שהוא נכנס לפוליטיקה. אם הוא נכנס לפוליטיקה מסיבות שאפשר לראות אצלו את מה שאנחנו קוראים הקילר אינסטינקט, שזה גם נקרא הספר ככה, יש לו את הקילר אינסטינקט, הוא רוצה להיות שם, הוא מאוד מאוד אגרסיבי בכניסה שלו לפוליטיקה, הוא מאמין שזה הדבר הנכון בשבילו, ויותר חשוב מהכל, אתה יודע שהבן אדם הזה לא יישבר, לא יתייאש. אנחנו רואים בהרבה מקרים שהמנצחים זה בסוף אלה שיש להם את היכולת לנהל קמפיין מתמשך.
כן, אני רואה גם ברשויות יכול... המקומיות הרבה אנשים שהם רק שם, בעצם זה שהם התמידו, הם כבר מועמדים לרשות עיר, כמו שסיפרת, ההתמדה היא הרבה. אז אוקיי, אמרנו ש...
אבל לא רק זה, למשל, חייבים לברר מועמד, למשל, האם יש לו, מה יש לו...
שלדים בארון.
שלדים בארון. כן, עכשיו...
הם בדרך כלל מספרים לכם?
אני יכול לספר לך על מועמד, שלא רק שסיפר, אלא הוא לקח, הוא נותן בחירות שכר תחקירנית. סטודנטית למשפטים צעירה, שעשתה תחקיר שלם על המועמד
עצמו,
שלה.
עצמו,
על המועמד עצמו.
הוא שכר,
מישהי שתעשה תחקיר עליו, ואז הושיב אותה בבית, הושיב את כל המשפחה שלו, אגב, המשפחה, אם המשפחה איתך או לא איתך, זה דבר מאוד מאוד חשוב, כי אם המשפחה נגדך, אתה רץ עם משקולת. כי אתה בסוף המרוץ חוזר הביתה, כל יום. על כל פעמים הוא הושיב את, את כל אנשי המטה שלו, את אנשי המשפחה שלו, אצלו בסלון, במשך 3 שעות היא התיחה בו את כל הדברים השליליים שהיא מצאה. והוא לא יראה מהערה אחת, ישב, דברים קשים.
ובסוף הוא אמר,
גם ניצח. ואמר בסופו של האירוע, הוא אמר, חברים יקרים, הסיבה שעשינו את הדבר הזה, זה כדי שנדע למה להתכונן. כי כל מה שאמרה הגברת הצעירה הזאת, יגידו עלינו. יגידו עליי. וכולנו צריכים להיות מוכנים, ואתם, אנשי המטה, צריכים עכשיו ללכת ולחשוב איך אתם מתמודדים עם הדברים האלה. מה שנכון, נכון, מה שלא נכון, לא נכון, אבל... ולכן, למשל, האם בכלל יש לך כמועמד את היכולת להבין שאתה חשוף לחלוטין? שכל מה שעשית או לא עשית, גם אם הם דברים לא בלתי חוקיים.
שעים נגד האנושות.
כן, אבל כל שחטה שלקחת בגיל 17...
אז אנחנו נדבר בהמשך הפרק על איך מתמודדים עם מה שיש.
זה לא אומר שאתה לא צריך לרוץ. זה אומר שאתה צריך להיות מודע לזה, ואתה צריך להיות מסוגל להתמודד עם זה.
אז מיד נדבר על איך מתנהלים מול הנגטיב שיש עליך, והנגטיב שיש על אחרים. אבל קודם כל אני מנסה בכל זאת להבין איך אתה מנטר את הבן אדם. אתה עושה סקר, איך אתה בודק מי הוא ומה הוא.
אז עושים את הסקר הראשון. בשפה המקצועית נקרא סקר בנצ'מרק. הוא סקר בדרך כלל מאוד ארוך ומאוד מקיף. שבא לברר את האקלים, לא כל כך את הסיכויים של המועמד, כי יכול להיות שאגב המועמד בכלל לא מוכר, אם נשאל, אם תצביע בשבילו, ויגידו מי זה בכלל, אלא מהו האקלים.
כמה זה חשוב אגב שהוא יהיה מוכר?
זה מאוד עוזר, אבל בקמפיין נכון, עד סוף הקמפיין הוא כבר יהיה מוכר. לכן, מהו האקלים הפוליטי? האם אנשים מרוצים או לא מרוצים מהמצב הקיים? האם הם רוצים שינוי או המשכיות? מהו הנושא המרכזי שמעסיק אותם? הנושא המרכזי שמעסיק תושבי תל אביב, שונה מהנושא המרכזי שמעסיק את תושבי ירושלים. מה...
אתה לא שואל על המועמד עצמו.
גם על המועמד. איזה תכונות אתה מחפש?
כי פה גם לפעמים אתה יכול לחשוף אותו. הרבה פעמים אנחנו הכתבים הפוליטיים מקבלים, קיבלנו סקר עם השם של זה וזה.
אנחנו יודעים להתגבר על הבעיה הזאת.
להסוות,
אבל תוך כדי השאלות. אבל אלה השאלות הכי פחות מעניינות אותנו. זאת אומרת, למי תצביע בשלב הזה, היא השאלה שהכי פחות מעניינת אותנו. אנחנו מנסים לברר למה תצביע כפי שתצביע. הרבה יותר מעניין אותנו מאשר מרוץ. רוב הפוליטיקאים והעיתונאים, סליחה, מתעסקים במרוץ הסוסים, בתוצאה הסופית. כמה. אבל זה כמו לנסות נחש תוצאות של משחק כדורסל מהתוצאות של הרבע הראשון. אנחנו מנסים להבין מהם הגורמים שגורמים לאנשים להצביע כפי שיצביעו. ואז אנחנו בודקים האם יש למועמד, האם יש למועמד את התכונות האלה, התכונות האישיות, שהבוחרים מחפשים.
האם התזמון נכון, האם הקקה בשלה לקבל
הוא,
אותו.
האם הוא יהיה מועמד של שינוי או של המשכיות? מה צריכים להיות המסרים הנכונים? זאת אומרת, איך הוא צריך להציג? עכשיו, זה לא שאנחנו אומרים לו, זאת צריכה להיות האידיאולוגיה שלך. אתה בעד שתי מדינות, אבל הציבור רוצה היום סיפוח, אז תהיה בעד סיפוח. איך למכור לכאלה שאומרים היום סיפוח את הרעיון של שתי מדינות? איך להציג אותו? באילו מילים להשתמש?
אתה לא משנה למועמד את העמדות, אלא מנסה לשנות את העמדות הציבוריות?
בדיוק. כל מה שאנחנו עושים בסקר הראשון,
כי זה לא מה שעושים הפוליטיקאים שאני מסקרת בכנסת.
אני לא בטוח שמה שאת רואה, מה שאת רואה, אני חושב שאת לא מכירה את התהליך מאחרי הקלעים, שאותם פוליטיקאים טובים, לא כולם רציניים ולא כולם מקצועיים, אבל הפוליטיקאים המקצועיים יותר עושים, כמו למשל נגיד ראש הממשלה בנימין נתניהו, שום דבר אצלו לא מקרי. והכל יושב ומתוכנן איך להשפיע בסוף על קהל הבוחרים. אנחנו איזה מנופים. איך לאתר את המנופים שבאמצעותם אתה יכול להזיז דעת קהל, כן? ממקום אחד למקום שני. זה תפקידו של הקמפיין. תפקידו של הקמפיין הוא לא לשקף את מה שקורה, כמו שאנחנו חושבים בטעות כשאנחנו רואים את הסקרים האלה, אלא לשנות את העמדות של הציבור.
המטרה של הקמפיין היא לא לגרום לזה שהמסרים של המועמד יקלעו לדעת הקהל הציבורית, כי אתה, בזמן קצר אתה לא יכול גם לשנות עמדות בסיס על אם יש סיכוי להסדר שלום וגם לשווק את המועמד. זה מאתגר.
ברור לא? שלא. הכוונה היא לא שינוי עמדות יסודי, אלא שינוי עמדות ביחס למועמד. אני אתן לך דוגמה. כשאריק שרון רץ ב-2001, הוא רץ, והתמיכה בו, הבסיס לתמיכה הציבורית בו, היה הפחד שישראלים, האכזבה מכישלון תהליך השלום שאהוד ברק הוביל בקמפ דיוויד, פריצת האינטיפאדה השנייה, ובעיקר הלינץ' ברמאללה, שיצר פחד, פחד ותחושת אי ביטחון מאוד גדולה, ואחרי הלכו לאריק שרון, שהיה הבריון, פס אז בתור הבריון השכונתי, זה שהערבים מפחדים ממנו. אבל עדיין, כאן שהוא היה צריך להביא גם בוחרי שמאל, במרכז, הוא הלך עם הסיסמה, רק שרון יביא שלום. מה היא אמרה? רק אדם חזק, כמו שרון, שערבים מפחדים ממנו, ויהיו מוכנים להתפשר איתו כתוצאה מזה, יכול להביא את השלום שאתם השמאל רוצה.
אז הייתי מגדירה את זה יותר נכון, שאתם מתווכים בין מה שהציבור רוצה באותו עת, לבין מה שהמועמד יכול לתת. בספר אתם קוראים לזה שמפה עיצובית, אתם לוקחים את הנתונים על המועמד, את הסקרים המוקדמים, ויוצרים מעין מפה. מה זה מפה עיצובית, משה?
אנחנו למעשה מחפשים מהם המילים, או מהם ה-values במועמד, הערכים של המועמד, שאנחנו למעשה יכולים לבנות עליו את הנרטיב השלם עליו.
אבל זה נראה
חניין.
ממש כמו מפת, תתאר נכון. לי קצת איך זה
אתה
נראה.
אתה בעצם לוקח מתוך הסקר, מתוך הבדיקה שעשית, שהיא יכולה להיות גם איכותית, זאת אומרת, אתה יושב עם קבוצות של אנשים ואתה משוחח איתם, ולמעשה יש לך כמו איזה גריד כזה, שנע בין גבוה לנמוך, על היתרונות והחסרונות של הבן אדם, אתה שופך אל תוך הגריד הזה את הערכים האלו, זה יכול להיות חזק, זה יכול להיות יפה, זה יכול להיות מתוחכם, אותם ערכים שאנשים אומרים לנו, או לחילופין, דברים שאנחנו חושבים שהם חשובים מתוך הסקר, ואנחנו בודקים את ההבדל שבין עד כמה הדבר הזה חשוב לציבור, למול עד כמה המועמד חזק בזה. ואנחנו בעצם מחפשים את השילוב שבין הרלוונטיות לבין יתרונות המועמד. כי לצורך העניין, יכול להיות שהבן אדם הוא מכוער. אבל
אגב,
יופי...
אגב, כמה זה משמעותי בעיניכם?
אני חושב שיש יתרון גדול לאנשים שנראים טוב.
כן, אתה גם
ישראלית,
חושב?
אין ספק.
בהחלט, אנחנו ישבנו לא מזמן.
בוא נגיד שראיתי אתמול איזשהו עימות, ולא כולם היו טובים הרי באותה מידה, לא מזמן, ותהיתי עד כן, כמה
לא
זה...
לא מזמן ישבנו בקבוצת מיקוד של נשים שמצביעות לאחת מפלגות המרכז, ושאלו אותם על מועמדים שונים, הגיעו לשם של מועמד אחד ואמרו, כל האנשים פתאום אמרו, הוא חתיך. אגב, 80% מהן גם מצביעות עבורו.
המילים היו חתיך, דוגמן, נראה כראש ממשלה. עכשיו, שאתה אומר לעצמך, מה זאת אומרת נראה ראש ממשלה? מה המשמעות שנראה ראש ממשלה? נראה ראש ממשלה זה מה שהם רואות במוכן, כדמות של מישהו שמתאים. זה הרבה דברים שנלקחים גם מתוך מסגרות
תמונות. אבל זה אין הרבה מה לעשות, לא? בן אדם או שהוא נראה טוב.
בן אדם שנראה טוב, יש לו יתרון יחסי, מובנה. את שאלת מקודם, האם יש יתרון לאנשים מוכרים למול אנשים לא מוכרים שנכנסים לפוליטיקה? יש יתרון מהותי לבן אדם מוכר, למול בן אדם לא מוכר, כשאנחנו מתחילים מערכת בחירות. המינוס זה האם יש דברים שנדבקו לו, שהם קשים אחרי זה לתיקון. לצורך העניין, האם הבן אדם נתפס כחלש לפני שמתחילים את מערכת הבחירות? האם הבן אדם נתפס כלא רציני? יש דברים שאפשר לשנות אצל מועמדים, יש דברים שאנחנו יכולים לתקן. יש דברים שאם הם יתבססו כל כך עמוק במסגרת, במוח של בוחר, הזמן שיקח לשנות אותם יכול להיות לא מספיק למערכת הבחירות. ולכן יש שני דברים שעובדים במערכת הבחירות. כמה זמן יש לנו לעבוד? ועם מה אנחנו מתחילים? אם אנחנו מתחילים עם מועמד שהוא מאוד מוכר, מאוד ידוע, ויש לו יתרונות בפרמטרים מסוימים שהם רלוונטיים לציבור, אתה כבר נמצא במקום הרבה יותר טוב, ממקום שבו אתה מתחיל עם מישהו שהוא לא מוכר, אין לך זמן לבנות את זה, ויש גם ערכים שנדבקו לו שצריך לתקן אותם.
טוב, טוב להיות עשיר יפה וצעיר.
זה נכון גם בבחירות.
זה כן מכוער ואני, אבל זה נכון תמיד.
אבל ראינו מועמדים, עניים, אני לא יודע אם חולים, אבל קשישים, מנצחים בחירות, משום שהדבר החשוב ביותר הוא לדעת, באמת לקבל תמונת מצב אמיתית. כי לכל אחד מאיתנו יש את הנטייה לשקר לעצמו. זאת להעצים את עצמנו, לפחות בינינו לבין עצמנו.
רוב המועמדים מגיעים עם הערכת יתר על עצמם?
לפעמים לא, לפעמים יש מועמדים שמגיעים עם הערכת חסר אגב, וצריך לתקן להם אותה. אני אבל לא, אני לא מתאים, אני לא יודע לדבר בפני ציבור, אז שם אותו. אגב, יש גם בבית של סקילס, עושה קצת טריינינג. פתאום יש דמוסטנס.
בסוף, במערכת בחירות היא כמו קרב אגרוף. זה לא בהכרח שהמועמד המושלם ינצח. זה המועמד שנשאר על רגליים, זה מועמד שנתן את האגרוף כמו שצריך, לא בהכרח האגרוף היה על פי החוקים, יכול להיות שהאגרוף היה מתחת לחגורה, אבל הוא עדיין השכיב את המועמד השני, וניצח את הבחירות.
ובעיתוי הנכון.
ולכן, את שואלת אותי אם הוא צריך להיות הכי יפה, הוא צריך להיות מספיק טוב, מספיק מוצלח, מספיק קילר, מספיק עם דרייב לנצח, ולא לוותר, יש לך גם את הצד השני, אנחנו נדבר קצת על נגטיב קמפיינינג, אתה צריך לדעת גם איך לעבוד את הצד השני כדי להחליש אותו. בבחירות אתה לא צריך לנצח, אתה צריך לגרום לשני להפסיד. אם השני יפסיד, אתה תנצח את הבחירות.
אוקיי, אז בוא ננסה להבין. אז אם אני ממשיכה באותו קו מחשבה, מאותה מפה מיצובית, בעצם ייצאו המסרים שלנו, נכון? הסלוגנים שלנו, אותו מסר שהוא יחזור עליו עד שאנחנו עיתונאים כבר נקי.
כן, כן.
האסטרטגיה עצמה.
לפני המסר, קודם כל האסטרטגיה עצמה. האסטרטגיה עצמה היא בעצם דבר מאוד פשוט. אחרי שאתה עברת את כל תהליך הלימוד המאוד מורכב ומסובך, מאוד צריך פה אנשי מקצוע מכמה דיסציפלינות, צריך פה סטטיסטיקאים ופסיכולוגים ואנשי תקשורת כדי לייצר. אז בסוף האסטרטגיה היא, מהו הדבר הזה? הרעיון, המסר, זה שיתפוס את הדמיון של הבוחרים ויגרום להם לרצות להצביע בשבילך. בעצם, המסר האסטרטגי שלך. אוקיי? אם המסר הזה הוא רלוונטי, הוא אטרקטיבי, הוא באמת מושך, הוא ייחודי, הוא מזהה אותך עם, עם הדבר הזה שאתה אומר, והוא עמיד לאורך זמן, זאת אומרת, זה לא משהו שמישהו יכול לגנוב לך אותו פתאום, כן? או כשהנסיבות משתנות, אז פתאום הוא נהיה לא רלוונטי.
שזה הבדל בין טקטיקה
לרלוונטי,
לאסטרטגיה, נכון. כי אחרת...
המסר האסטרטגי, ברגע שהוא מנוסח, לפעמים הוא במילה אחת, ביל קלינטון, it's the economy stupid. אוקיי? בעצם זה אגב לא היה מכוון לציבור הבוחרים. זה מנהלי הקמפיין עשו את זה כדי שביל קלינטון ואנשי הקמפיין יבינו שהקמפיין הזה ינצח בו מי שיציג כלכלה טובה יותר, חזון כלכלי טוב יותר לעם האמריקאי. זה התבטא בסוף במילה אחת. It's the economy stupid, the economy. אוקיי?
ובארץ לדוגמה, ביטחון כרגיל, אבל כולם יגידו ביטחון.
כן, אבל ביטחון למשל... הוא מאוד חשוב לציבור הישראלי. האם יש מועמד אחד שהוא נותן תחושת ביטחון ואחד שלא נותן תחושת ביטחון, אז זה שנותן תחושת ביטחון ינצח ולא משנה יותר, זה תנאי סף.
זאת אומרת, מבחינתך כקמפיינר, קמפיין שמתחיל עם מועמד חלש יותר מבחינה ביטחונית הוא עבוד מראש?
קמפיין שמועמד שלא יכול לספק תחושת ביטחון, אני אומר לו, אל תתמודד. אין לך שום סיכוי.
או שתגיד, לא, ראיתי בספר לפחות שבמקרים מסוימים הבאתם עוד איזה דמות ביטחונית.
לא, או שתפצל. כן, או שתתקל את זה.
או שתצליח לתקן את זה.
או שתצליח לתקל את זה. בין אם תאסוף סביבך מומחים ביטחוניים, בין אם תתחיל לדבר על הנושא, יש דרכים לתקן. אבל אם תגיע ליום הבחירות, כשבסוף אנשים אומרים, איתו אני לא בטוח, לא תוכל לנצח. אבל זה לא כמותי. כלומר, זה לא... ברגע שעברת את הסף, אז זה שלמועמד אחד מקבל 10 בביטחון, ואחד יקבל 8 בביטחון, ה8 יכול לנצח. כי אז, ברגע שעברת את סף הביטחון בישראל, מגיעים לנושאים האחרים.
שהם?
הרבה פעמים נושא פנים.
יש איזה פירמידה?
כן, כן.
כלכלה?
כלכלה, זה כל פעם תופס פן אחר.
דת ומדינה.
כן, כל פעם זה תופס פן אחר, אבל זה בסוף התחושה של האם הציבור חש מחנק. המחלק יכול לבוא מסיבות כלכליות, כמו יוקר המחיה, או מסיבות של לחץ של קבוצות אינטרסים, כמו דתיים חילונים. וכשיש תחושת המחנק הזאת, ראינו את זה ככה רבין ב-92, ראינו את זה קורה עם אהוד ברק מול נתניהו ב-99, שמלכתחילה, בתחילת ופה משה היה, עשה את העבודה הזאת, שבח אותו בפניו, התחילו במצב שבו אהוד ברק היה אהוד ברח. אדם שמשום מה, למרות שהיה רמטכ"ל, לא יצר תחושת ביטחון אצל הציבור. ונעשתה עבודה בקמפיין, ממוקדת מאוד, כדי להעביר אותו את סף הביטחון. ברגע שהוא עבר את סף הביטחון, השאלה השתנתה. לא מי ייתן יותר ביטחון, אלא מי יחלץ אותנו מהתקיעות הזאת שבה אנחנו נמצאים.
וזה הכל היה בתוכנית העבודה שלכם.
היו שני דברים. אהוד ברק היה החייל המאותר ביותר בתולדות צה"ל, רמטכ"ל, היה שר הפנים ושר החוץ בממשלות רבין ואחרי זה פרס. ומה שקרה זה שהוא הלך לראיון. היה קודם כל את הסיפור של צאלים שפגע בו מאוד. הייתה פעולה שנעשתה מתוך המפלגה שלו, על ידי אנשים בתוך המפלגה שלו עם ידיעות אחרונות, על מנת לפגוע בו ולצייר תמונה שב... אסון צאלים, הוא עזב את האירוע, מה שאחרי זה התברר כדבר אחר, והיו סיפורים, אבל לא משנה, הדבר הזה הוטבע בתוך מוחם של הרבה מאוד בוחרים, ואחרי זה היה אירוע של ראיון שהוא נתן באיזה ערוץ קיקיוני בכבלים, ששאל אותו המראיין לגבי מה הוא היה עושה, אם הוא היה במצבם או במקומם של הפלסטינים, והוא אמר, לא ניכנס לכל הדבר הזה, אבל הוא אמר איזשהו משהו שהיה קשור ל... אם הייתי במצבם, יכול להיות שהייתי מצטרף לארגון התנגדות וכו', אבל זאת לא השאלה, אבל עשו שם סאונד בייט, והסאונד בייט הזה ריסק אותו בסקרים. הדבר הזה הוא חשוב להבין משום שאהוד ברק... שהשתמע
שאם הוא היה פלסטיני, הוא היה שהיד.
הוא היה מצטרף לארגון טרור.
לא, שהוא תומך בטרור, שהוא מבין אותם, ולכן הוא לא יוכל להיאבק בהם. כולנו למדנו את הדבר הזה מרובן אדר. אף אחד עוד לא הצטער על הרעיון שהוא לא נתן.
שזה נכון גם היום דרך אגב.
אבל חזרה לאהוד ברק. אבל הנה, אנחנו נותנים.
אהוד ברק למעשה התרסק בסקרים, ממקום שבו הוא היה הביטחוניסט, הרמטכ"ל וכולי, הוא הגיע למקום שהוא היה מאוד 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 חלש בסקרים מול נתניהו, בפרמטר של חזק מול ערבים או בביטחון וכולי, ולקח לנו מעל שנה לעבוד בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית על הנושא של הביטחון, מתוך ראייה אסטרטגית, שאנחנו לא ננצח על הביטחון, ואנחנו גם לא ננהל קמפיין על הביטחון. כל מה שניסינו לעשות זה להחזיר אותו אל מעבר לסף הביטחוני, על מנת שהוא ינטרל את זה. אחד הדברים שעשינו זה יצאנו עם ספר, שנקרא חייל מספר אחד, שלמעשה הופץ בהרבה מאוד עתיקים, גם לקהילה הרוסית וגם בעברית. במועד קרוב מאוד לבחירות יצאנו עם שלטי ענק, על סבנה, מי שזוכר, היו פוסטרים עצומים של ברק עומד על כנף המטוס, מתחתיו מחבל הרוג. המטרה הייתה, אקדח ביד, הייתה עבודה מאוד אינטנסיבית על מנת להעביר אותו את הסף, וכל האסטרטגיה של הקמפיין זזה ממקום של ביטחון, למקום של ישראל רוצה שינוי, לעולם של כלכלה, כשידענו שעד מועד הבחירות אנחנו צריכים לעבור את הסף. ומי שמסתכל בספר, דרך אגב, הוספנו בכוונה איזשהו טק של גרף הסקרים על פני תקופה, שמראה איך אהוד ברק לאט לאט עולה בפרמטרים של הביטחון, והוא מגיע ליום הבחירות כשהוא טוב יותר מביבי נתניהו גם בביטחון.
אוקיי, אז מהרגע שאנחנו יודעים מה אנחנו רוצים לעשות, השאלה היא מתי ואיך אנחנו יורים את יריית הפתיחה. אני רואה את זה עכשיו לא מעט, נגיד סביב גנץ, שמצד אחד הוא רוצה זמן להיערך, ומצד אחד הוא רוצה זמן לבנות את השטח, זה בהנחה שהוא באמת יקפוץ למים בסוף, אבל מצד שני הוא לא רוצה להישחק לדוגמה, והוא לא רוצה ככה זמן, יותר מדי זמן לעשות טעויות, אז איך בוחרים את הרגע הזה שהוא הרגע הנכון?
טוב, פה אין ממש נוסחה, אין ממש נוסחה, ככל שמועמד מוכר יותר, ידוע יותר, הוא יכול לאחר את מועד הכניסה שלו, משום שהוא לא צריך את פרק הזמן שנדרש כדי לצבור מוכרות. והוא נמנע באמת מהשחיקה שברגע שאדם כמו בני גנץ ייכנס לפוליטיקה, היום כולם אוהבים אותו, מימין ומשמאל. ברגע שהוא ייכנס, איפה שהוא לא ייכנס, צד אחד שלה כבר יפסיק לאהוב אותו. ככל שהוא יביע עמדות יותר חדות, כן? ככה הוא ייצר גם יותר התנגדות, יותר חיכוך. מצד שני, יש אנשים שנכון להם להיכנס הרבה יותר מוקדם, ולבנות, אם הזכרנו את אהוד ברק, שבעצם נכנס לחיים הפוליטיים 4 או 5 שנים לפני שהוא התמודד לראשות הממשלה, הוא לא חיכה שתתפנה הזירה ואז הוא יקפוץ אל המים כמשיח מבחוץ, אלא הוא עבד מבפנים, בנה כוח פוליטי, צבר ניסיון, עשה כמה תפקידים פוליטיים, עבר מערכת בחירות אחת שזה היא לא עליו, למד את הנושא, כך שיש פה טרייד-אוף בין המשקל של אדם מאוד מוכר שמגיע ומושיע את המערכת, לבין הצורך להיכנס ללמוד את המקצוע הזה לעומק ולהתנסות בו, כי אתה לא יכול לקפוץ מטוראי לרמטכ"ל ביום אחד.
אתם מאזינים לעושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
חוכמת ההמונים בפעולה, פינה בחסות אתר מדרג. לא שאני מאחל לכם, אבל נניח שאתם צריכים טיפול אצל רופא שיניים. מה בדרך כלל הייתם עושים? מתקשרים לחבר, שואלים מכרים, או סתם מנסים ליפול במרכאות על איש מקצוע טוב? היום פשוט נכנסים לאתר מדרג.
אתה גם מקבל מישהו שנבדק על ידי עשרות עד מאות לקוחות קודמים. זאת אומרת, אתה כבר יודע שהיו לו בין עשרות למאות לקוחות קודמים מרוצים, ואתה יכול לראות מה שהם אמרו עליו. אבל אתה גם מקבל את הכוח לקבוע את הדירוג שלו ברשימה. וברגע שבעל המקצוע מבין שאתה תקבע את הדירוג שלו, הוא מתייחס אליך בכפפות של משי, מה שלא היה בעבר.
זה נוחם אוחנה, מנהל האתר. המטרה, הוא מסביר לנו, היא פשוטה. לעזור לכם, הגולשים, למצוא את בעלי המקצוע הכי טובים בתחומם. איך זה עובד? צוות האתר בודק בשבילכם איך מדרגים הלקוחות הקודמים את בעל המקצוע שאתם מחפשים. הציון שאתם רואים באתר הוא פשוט ממוצע חוות הדעת של 100 הלקוחות האחרונים.
הדבר הכי חשוב זה שכל חוות הדעת עולות לאתר. חוות הדעת הן קודש, לא נוגעים בהם.
15 שנים בשטח, כ-4,000 בעלי מקצוע ב-68 ענפים שונים. היום פשוט למצוא בעל מקצוע טוב. הצטרפו גם אתם למהפכה.
סיפר לי איש תריסים, סיפור לא יומן פשוט. הוא אמר, התקשר ללקוח, אמר לי, יש לי בעיה בתריס. מה טוב, אני משאיר לך מפתח מתחת לשטיח, תיכנס, תתקן, יש כסף במגירה בשידה, תיקח כמה שצריך ותתקשר אליי ותגיד לי כמה זה יצא. פשוט ככה. עכשיו, בעל המקצוע לא היה רגיל בעבר לקבל רמות אמון כאלו. עכשיו, למה סומכים עליו? כי רואים 500 חוות דעת עם ציון 9.9, עם 98% מהם מרוצים. מה יכול להיות? כמה נוכל הוא יכול להיות אם 500 לקוחות קודמים אמרו שהוא בסדר?
זאת חוכמת ההמונים במיטבה. באתר מדרג, לצד מקצועות הצווארון הכחול, תוכלו למצוא המלצות על רואי חשבון, שמאים, מתווכים, רופא שיניים ועוד. חפשו מדרג בגוגל והורידו את האפליקציה לאייפון או לאנדרואיד.
אתם מאזינים לעושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
בוא נדבר קצת על בניית המטה, שאני לפחות ייחסתי להרבה פחות חשיבות ממה שאתם מייחסים לה בספר. יש אפילו תרשים מלמעלה של איך זה אמור להיראות, וזה נראה קצת לי לפחות, זה הזכיר מין חדר מלחמה כזה, ויש שם כל מיני יחידות מסווגות. המרתקת ביניהם, אין מה לעשות, עוסקת באיסוף המודיעין על היריב, מה שאתם קוראים הצוות האדום. אז בוא נעבור לדבר קצת באמת על אותם צוותים פנימיים, גם אלה שעושים נגטיב וגם אלה שנועדו להגן על המועמד שלנו מפני נגטיב.
אני רוצה להגיד מילה אחת על המטה ולמה אנחנו רואים בזה חשיבות. נתקלנו בלא מעט קמפיינים, גם אני וגם אייל, שהרבה מאוד מהאנרגיה הלכה לפוליטיקה פנימית, למלחמות אישיות, לאגואים שנתקלו אחד בשני, וזה דבר שמפריע מאוד לניהול קמפיין. אחד הדברים החשובים ביותר בניהול קמפיין, שיש שקט בתוך הצוות הפנימי שעובד על הקמפיין, שאנשים יודעים לעבוד ביחד, שיש ביניהם כימיה, שהם אוהבים לעבוד אחד עם השני, וכל אחד יש לו תפקיד. אני יכול להגיד למשל על הצוות של החווה, שהם היו אנשים שמאוד אהבו לעבוד אחד עם השני. יאללה, אחד מהם, היו שם אנשים נוספים, הוא יכול להזכיר את השמות, אבל הצוות הזה ידע לעבוד ביחד בצורה מצוינת. אני חוויתי את זה ב-99, שעבדנו כצוות מאוד הומוגני. כשיש צוות חזק שעובד, זה קמפיין מנצח. כשיש צוות שרב, מסוכסך, נלחם אחד בשני.
וזה הכל תלוי בבניית המטה מבחינה ארגונית, או שזה תלוי בבני אדם?
גם צריך לזכור, זה תלוי גם בבני אדם, ובבחירה של בני אדם, כי זה לא מספיק שיהיו לך טבלות ארגוניות, גם צריך לאייש אותם. אבל קמפיין בחירות מאופיין בזה שאין בו זמן לתקן טעויות. אז פרק הזמן שבו קמפיין מתרחש הוא בדרך כלל מאוד קצר, יכול להיות שבועות, בוודאי חודשים ספורים, אין בו הרבה כסף, בניגוד להגדה הפופולרית, בסופו של דבר בבחירות, בגלל המגבלות החוקיות, אין משאבים כמו שיש בקמפיינים מסחריים, ואין זמן לתקן טעויות. ולכן הסדר, הארגון, השיטתיות של העבודה, מאוד 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 חשובים. כי אחרת נשארים חורים, ואין זמן לתקן אותם. אם הקמפיין הוציא מנת פרסום, וזה לא לובה גם בעבודה ביחסי ציבור, וגם בעבודת שטח סביב אותו המסר, וגם בדירקט מייל שנשלח באותו יום לבוחרים, לא כל החבילה עובדת היא יחד, אז העסק בסוף לא משיג יעילות מקסימלית.
ולכן זה קריטי. אז מה זה אותו צוות אדום? מישהו מכם היה פעם צוות אדום?
ודאי.
התחלתם מצוותים אדומים?
הפעלנו צוותים אדומים. צוות אדום יש לו בעצם מה התפקיד שלו? צוות האדום, זה גם מושג שבאמת לקוח מעולם המודיעין, אבל הוא מקובל גם בהרבה חברות מסחריות, זה הצוות שצריך לחשוב כמו היריב. אוקיי? כלומר, הוא צריך לשקף, כשאנחנו מתמודדים, אני צריך לזכור, הרבה פעמים מועמדים לא שמים לב, שבמשחק הזה יש שני צדדים. לך יש קמפיינר מצוין, והוא מביא לך אסטרטגיה מבריקה, ועושה מהלכים לא נורמליים, אבל גם בצד השני יושב מישהו, הוא לא פחות טוב, הוא לא פחות מבריק, הוא לא פחות מנוסה, וגם הוא יעשה כמה מהלכים. ואתה צריך לנסות להבין, יש פה משחק שח בין, לפעמים רב ממדים, כי יש לפעמים יותר משני מועמדים.
זה קצת מטעתי גם, כי כולם בסוף עובדים על אותם דברים, ביטחון, כלכלה,
יפה, ולכן אתה רוצה להיכנס לראש של המועמד. כדי להיכנס לראש של המועמד, ולשקף את הדבר הזה, למטה הבחירות. קודם כל לראות מה הסיכונים, מהי נקודת תורפה. אני יכול לספר לך שב-96, אני עבדתי עם נתניהו, משה היה אז במטה של ברק, שהחלק מהמטה של שמעון פרס, אנחנו במטה הליכוד, ידענו שנקודת התורפה, או נקודת היתרון הכי משמעותית של מטה פרס עלינו, תהיה שימוש באהוד ברק. כי אם אהוד ברק יופיע מול נתניהו, בתור המפקד מול החייל, זה ייתן להם יתרון. אני אזכיר, זה בחירות בסוף שנגמרו על 30,000 קולות, מאוד צמודות, כל תזוזה קטנה, הייתה יכולה לשנות את התוצאה.
זאת אומרת, לשים את ברק בקדמת הבמה.
נכון, זה היה האס של הצד השני.
פרס.
ברגע שהבנו שזה האס, התחלנו לעבוד על דרכים לנטרל אותו. למשל, דאגנו לתדרך עיתונאים על הסכסוכים הפנימיים בין ברק לבין רמון, ולהגביר את הפיצול. התוצאה, כמו שמשה יכול לתאר, הייתה שרמון חסם את ברק. בגלל פוליטיקה פנימית, וכתוצאה מזה...
ואנחנו הכתבים היינו הכלי ש... כלי הקיבול לכל התחבולות האלה.
לא, הכתבים הם בדרך כלל כלי הקיבול לתחבולות. בכלל, אני רוצה להגיד משהו. כשאנחנו לא סתם מתארים קמפיין כמו מלחמה, כי בעצם המטאפורה הפשוטה ביותר לאנשים להבין מה שקורה בקמפיין זה דרך מלחמה. לכן המושגים גם שמשתמשים בקמפיין, הצוות האדום, חדר המלחמה, הקרבות, התחכום, האיגופים, זה הכל בא מהעולם הזה, כי כך אנשים מבינים. גם זה הדרך הטובה ביותר להסביר מה אנחנו עושים. בסופו של היום זה מלחמה בין שני נרטיבים, בין הנרטיב של המחנה האחד לנרטיב של המחנה השני, והוויכוח הוא... בין שני נרטיבים, והשאלה היא איזה נרטיב ינצח ביום הבחירות.
אבל...
הכתבים, ברוב המקרים, משחקים בתוך אחד מהנרטיבים האלה. הם חלק מהמשחק. הם לא רואים את זה, הם בהרבה מקרים לא מזהים את זה, לכל אחד גם יש את הדברים שהוא בא איתם לתוך הקרב הזה, אבל כולם משחקנים בתוך זה, וברוב המקרים הם גם לא רואים את התמונה המלאה. ולכן, הרבה מהדברים שמתוארים בספר זה גם תרגילים או טכניקות של עבודה, שבסופו של דבר מנצלים את התקשורת, על מנת להשיג את המטרה.
אתה מתאר את זה כאילו המידע פשוט שכב שם. איך הצוות האדום משיג את המידע הזה?
תראי,
אני
הרי
עוסקת באיסוף אינפורמציה. אני יודעת שזה לא כל כך קל לדעת מה בדיוק חושב הצד השני ועוד מה נקודת התורפה שלו.
לא עובדים שונה מעיתונאים. הרבה פעמים אנחנו גם מעסיקים תחקירנים שבאים בדיוק מתוכניות תחקירים כמו עובדה, המקור ותוכניות כאלה.
גם חוקרים פרטיים?
אז זהו, שיש קמפיינים שנוהגים לעסוק בזה. אני שולל את הדבר הזה. גם בגלל הסיכון הגדול של להתאפס, וכבר ראינו מקרים שבהם חוקרים פרטיים נתפסו תוך כדי קמפיין, וזה הרס את הקמפיין.
היה את זה, בנט אפיל חוקרים פרטיים בבחירות.
היו כל מיני פוליטיקאים, אני יכול להגיד לך שלא הייתה מערכת בחירות שאני השתתתי בה, שלא הופעלו נגדי חוקרים פרטיים. ומכשירי הזנה, היה מקרה משעשע, אני יכול לספר, בבחירות של אמיר פרץ לראשות ההסתדרות, שגילינו את מכשיר ההזנה בחדר הישיבות. ואז עשינו שני סוגי ישיבות.
איך היה הרגע של הגילוי, מישהו מצביע על זה ואומר, תראו, תראו, זה כאן?
לקחנו, לא. אתה לוקח אדם שמתמחה בנושא הזה, והוא עושה בדיקה טכנולוגית, וקל לזהות,
כן,
לזהות את הדבר הזה.
וכדומה.
אני פעם מצאתי, כשעשיתי סריקה למטה בחירות שלי, מצאתי סימן למכשיר ההזנה, וכשהקלנו אותו, הסתבר שהוא בחדר של עורך מעריב. המשרדים,
מה אתה אומר?
המשרדים של בתי הבחירות היו מול, פשוט חלון מול חלון עם המשרד של עורך מעריב. עכשיו זה לא שעורך מעריב הקשיב לנו, מישהו הקשיב לעורך מעריב.
אז זה חלק מתוכנית הפעולה שלך להגיע אחרי שאתה בונה את המטה לבדוק שאין בו
הזנה? ברור, הגנה חייבת להיות.
כל קמפיין יש לך אנשים שאחראים לוודא שאנחנו לא נמצאים תחת ציטוטים. זה קורה בלא מעט קמפיינים, אני זוכר גם שוב...
זה קשה גם היום בעידן הטלפונים וכדומה.
ונזרים בשימוש בטלפונים, והיום נכנסים לישיבות ומשאים את הטלפונים בחוץ, את הטלפונים הסלולריים, יש כל מיני אמצעי הגנה, שינוי מקום הפגישות, יש כל מיני אמצעי הגנה, הם לא מושלמים. הנקודה היא שלא צריך...
רגע, אבל מה היה באותו מקרה עם אמיר פרץ? גילית את
המחשב ומה עשית? פשוט עשינו שני סוגי ישיבות. ישיבות אמיתיות העברנו לבית הפרטי של אחד האנשים, ששם אמרנו מה באמת עושים, ותכננו מה לספר ליריב שאנחנו כאילו, והכלנו אותו בלוחמה פסיכולוגית, בלאפ.
וזה עבד?
תראה, אמיר פרץ ניצח, יכול להיות שהם נצח גם בלי זה. אבל מה שכן, כדי...
יפה שלא הלכתם למשטרה, אלא ניצלתם את זה ל...
כן, כדי לגלות מידע, אנחנו עושים מה שעיתונאים עושים. פותחים את האוזניים, לא צריך חוקרים פרטיים, ולא צריך האזנות, ולא צריך ציטוטים, ולא צריך פריצות למשרדים, וווטרגייטים, ולא צריך להתעסק בכל הדברים האלה. פשוט להקשיב. אנשים אוהבים לדבר. קודם כל מדברים עם עיתונאים. אתה מדבר עם עיתונאים, כשאתה נותן מידע, אתה גם מקבל מידע. לדבר עם אנשים אחרים, אנחנו חברה מאוד קטנה, כולם פה מכירים את כולם, והנטייה של אנשים הרבה פעמים בתוך מערכת פוליטית, יש לאנשים נטייה לפטפט.
אבל יש לך פרפרות?
יש סיפורים.
יש, בכל קמפיין יש תמיד את סיפור החפרפרת. בדרך כלל זה נאמר על ידי הצד המפסיד. יש לנו חפרפרת, זאת הסיבה. ברוב המקרים אין חפרפרת, יש אנשים מפטפטים.
אבל אני רוצה להתוודות.
ואיסוף המידע הוא נעשה ממקורות.
קדימה.
אני רוצה להתוודות שבכמה מערכות בחירות, אני מהמטה שלי שתלתי דרך פוליטיקאים פרנואידים בצד השני את הידיעה שיש אצלם חפרפרת. וככה הכנסנו סכסוך בתוך ומהומה בתוך מטה הבחירות.
לפעמים... זה גם פוגע בתפקוד.
בוא נגיד, המטרה של החומר הזה זה א', להגן על הקמפיין מפני אפשרות של התקפות, כלומר שמישהו יתקיף אותך, יהיה לך יכולת להתגונן, ושתיים, חומר התקפי שלוקח מתוך ציטוטים שבן אדם אמר, ציטוטים שאמרו על הבן אדם, אמירות בנושאים שונים, חוסר קשר בין הדברים הנאמרים עכשיו למה שהבן אדם אמר לפני חודש או חודשיים או לפני שלוש, וגם חומרי גלם כמו וידאוים לדוגמה, יש את אותו סרטון מפורסם של אולמרט, שאנחנו השתמשנו בו, שאהוד אולמרט מדבר על אהוד ברק לעולם לא יחלק את ירושלים, וזה היה סרט שאנחנו השתמשנו בו בנקודת, נקודה מאוד קריטית בקמפיין, כשתקפו את אהוד ברק על חלוקת ירושלים, שזה סוג של סיסטמה שתמיד נתניהו חוזר אליה בכל קמפיין בחירות, עשה את זה לפרס, עשה את זה להרצוג, ניסה לעשות את זה לברק, אבל לנו היה סרטון של אהוד אולמרט, ראש עיריית ירושלים, שאמר, אהוד ברק לא יחלק את ירושלים, והסרט הזה השתמשנו בנקודת זמן קריטית מאוד.
שידעתם אז, שנתניהו עומד לעלות את זה שוב.
שלחנו צוות, לצלם את אהוד אולמרט, שזה דבר שכל הקמפיינים עושים, תמיד יש צוותים בשטח שמצלמים את המועמדים בחוגי בית, מקליטים בחוגי בית, הולכים לצלם אותם בכל מיני נקודות זמן, והחומר הזה...
ואז אם הם אומרים משהו שמשרת אתכם, אתם מפיצים את זה.
נכון, אנחנו משתמשים בחומר, ואחד הסיפות שאנחנו היינו מוכנים זה, כי היה לנו מידע פנים מתוך הקמפיין של נתניהו, לא חפרפרת, אלא אחד האנשים שלא רצה שנתניהו ינצח, שסיפר לנו
מתוך הקמפיין שהקמפיין... נתניהו היה מישהו שלא רצה שנתניהו
היו ינצח. היו לא מעט. דרך אגב, בוא נגיד את זה בכל רם. יש גם היום אנשים שאומנם לא אומרים את זה בגלוי, אבל היו שמחים מאוד שנתניהו לא יתמודד בבחירות הבאות, בליכוד.
מתוך הקמפיין של הליכוד. זה קיים כמעט בו, זה קיים כמעט בכל המטות, אבל אני דווקא רוב הפטפטת מגיע דווקא לא מאנשי מקצוע. אנשי מקצוע בסוף יש להם איזושהי אתיקה מקצועית. רוב הפטפטת מגיעה מהפוליטיקאים שסביב מטה הבחירות, שמוכרחים להראות לסביבה שלהם כמה הם יודעים בעניינים. ומשפיעים ובעניינים, ומשם רוב הדלף מגיע. עכשיו, חלק מהעניין הוא באמת, לא תמיד יש לך מידע. זה לא שם, אנחנו...
וזה גם היגיון בריא.
כן, לא, כן, זהו, שפה יחשבו שמטות הבחירות פה מפעילים איזה 8200. אתה מנתח מה החולשות של היריב שלך. אתה יודע שהיריב שלך, שאתה, המועמד שלך, הסתבך באיזושהי... אני אתך דוגמה מהחיים. רבין, ב-92, ידע שיעלו מולו שני דברים. את סיפור ההתמוטטות לכאורה ערב מלחמת ששת הימים, ואת הסיפור שהוא שוטה ומשתקר. עכשיו לא משנה אם זה נכון או לא נכון, הוא ידע שיעלו את זה. והתוצאה היא שהוא הכין בקמפיין חיסונים. הוא למשל יצא ביוזמתו, והתראיין, וסיפר את כל הסיפור של מה קרה ערב מלחמת ששת הימים.
מיוזמתו,
כולל הודעה בחולשה שלו. לפי הגרסה שלו, זה לא שהוא התמוטט, איבד את העצבים, נבהל, זהו, פשוט התמוטט מהרלת ניקוטין. הוא לא ישן, שתה המון קפה שחור, ישן הרבה סיגרות, כמו שהיה מקובל אז.
וזה נועד היה לנטרל את המוקש.
אבל עצם העובדה שהוא מעלה את הנושא, שהוא פותח את העניין, שוללת בעצם מהצד השני את הכלי הזה. כלומר, לפעמים יש לך חולשה, תהיה הראשון שמעלה אותה.
כן, אוקיי? למרות שלפעמים אתה יכול ככה לחשוף עוד אנשים למשהו שאולי מלכתחילה הם לא...
יכול להיות, אבל תניה, הנחת העבודה שאם הדבר הזה הוא מספיק בולט וחשוב בקורות החיים שלך, הוא יעלה בכל מקרה. אוקיי? הייתה לך בעברך פשיטת רגל. לא מזמן שוחחתי עם מועמדת, במועצה אזורית כלשהי, לא, לקוחה שלי, פשוט חבר הפגיש בינינו, היא סיפרה לי שאחת הבעיות שלה זה שכמה שנים קודם לכן בעלה פשט את הרגל. במועצה אזורית, מקום קטן, מושבים, קיבוצים, כולם מכירים את כולם. אתה תקשיבי, אין ספק שזה יעלה בבחירות. צאו היום ברעיון זוגי וצפרו מה עבר עליכם. עכשיו אנשים יכולים לקבל שהיו טעויות ושנפלתם. קורה, עלול לקרות לכולנו. תצאו בעצמכם, תחסנו את הציבור ותשללו את הנשק הזה, כי אם את מוכנה לדבר על פשיטת, ובעלך, שניכם מוכנים לשבת לדבר על פשיטת הרגל שלכם, כן? אז ליריב כבר אין מה לעשות עם זה כל כך.
כן, זה גם, אני יכולה להגיד לך מנקודת המבט של עיתונאית, שאם זה כבר עלה ודובר על זה, אז אתה יודע, אז זה כבר לא חדש ולא מעניין.
זה תפקידו של צוות אדום. הם חוזרים לעניין הזה. הוא לא רק אוסף מודיעין. הוא חושב כמו היריב.
ואני מניחה שזה הצוות שכולם סונים אותו, כי הוא מעלה ככה את הדברים המעצבנים
האלה. סיפרתי לך על הצוות האדום, על הבחורה הצעירה בצוות האדום. אגב, אחרי שהמועמד ניצח, הוא גם לקח אותה כיועצת שלו בעירייה.
כן, את האימא ההתחלה שסיפרת לנו.
כן, את האימא, הצוות האדום, הזאת שתקפה אותו.
היא הייתה כל כך יעילה ש...
אגב, הוא התרשם מהיסודיות שלה. הוא אמר, אין דבר שהיא לא עלתה עליו.
אבל אני מניחה שלפעמים חוזרים ממידע ואומרים, אתם מגזימים, אתם זה, אתם...
בוודאי, כולנו יש הכחשה עצמית, והם מגזימים. וצד אחד זה אגב, להגזים, לבטל, להכחיש לעצמך שיש פה בעיה, לנסות לטטא אותה מתחת לשטיח. הצד שני הוא להגזים אגב בחשיבות. לפעמים יש מידע, והם מספרים עליך איזשהו משהו. ישנת ג'וינטים כשהיית צעיר. זה לא כזה חשוב. אגב, לצערי, למשל, שחיתות היא לא נושא שקובע, ודאי בבחירות מוניציפליות, שקובע את ההצבעה של הבוחרים.
כן, עשינו על זה כבר כמה פרקים. אז רגע, כמה כללי אצבע ברשותכם, אם אתם יכולים, אם אפשר להרכיב דבר כזה, איך עושים נגטיב יעיל? איך עושים את זה? איך זורקים בוץ כך שהוא ידבק, כמו שאמר קלוגף? בציטוט שאז הוא אמר שהוא לא מדויק, בסדר. רוח הדברים.
נגטיב בהרבה מקרים הוא נובע ממשהו שהוא החולשה הגדולה ביותר של המועמד. שאתה יכול, החולשה שנמצאת במוח של הבוחרים, זה לא בכך החולשה האמיתית שלו, אבל זה מה שאנשים חושבים עליו. למשל, כשעשו את פרס יחלק את ירושלים על פרס, הסיבה שהלכו עם הדבר הזה, זה לא בגלל שבאמת חשבו שפרס יחלק את ירושלים, אלא משום שהם מצאו בסקרים, שזה מה שהבוחרים מאמינים. ולכן הם הלכו על הדבר הזה. לא רק שהם הלכו על הדבר הזה, הם גם הדביקו לו את ערפאת, הם גם צריפו לזה סוכית שבורה, זה עבודה של אייל ושל רונה סולין, והצוות של בחירות 96. זאת דוגמה, לאיך אתה מדביק לבן אדם משהו, שהוא מאוד מאוד מזיק עבורו, במוחם של הציבור.
אז אתה עובד עם הסקרים, בקיצור.
רגע, אבל זה לא מספיק. אתה אחד צריך לאתר חולשה של היריב. שתיים, חייב להיות לזה גרעין של אמת.
טוב, זה תמיד בכל אוגר, אפילו בעולם הפייק נוז, זה צריך לשבת על...
נכון, אם ניקח למשל, את פרס חלק את ירושלים, היה אז מסמך, שאנחנו הצלחנו להגיע אליו, אוקיי? שבו ישו יוסי ביילין, סגנו של פרס, עם אבו מאזן אז סגנו של ערפאת, וסיכמו על תוכנית שבה חלק מירושלים ממסר למדינה הפלסטינית העתידית. כלומר, הייתה איזושהי תשתית שאנחנו בנינו אותה, מתגנו אותה כתוכנית ביילין אבו מאזן. אבל לא יכול להיות שביילין עושה דבר כזה בלי שפרס אישר לו ויודע מזה. כלומר, ללא התשתית העובדתית הזאת, היה קל להפריך את
כן,
הקמפיין.
כן, השאלה כמה הקשר הוא תלוש, גם בקמפיין שעשו על יוסי יונה ומרב מיכאלי, שהם בערך החמאס, לקחו איזה ציטוט מקולה של אימא ש...
ולא בטוח שזה עבד. אני לא בטוח, אבל אם צריך תשתית אמיתית, היא יכולה להיות מחוץ להקשר, אבל צריך איזושהי תשתית עובדתית, שגרעין כלשהו, כמובן, ככל שהוא יותר אמיתי וחזק, זה יותר טוב. אני אתך דוגמה, בבחירות של שרון מול מצנע, לרגע היה נראה שמצנע, גנרל, יכול להתמודד מול תחושת הביטחון ששרון מספק, ראש עיר מוצלח, אדם חגזמטי, ואז מצאנו מאיזשהו חוג בית שהוא עשה במושב בגלבוע, באמת, nowhere, משפט שהוא אמר, אני אמשיך את תהליך המדיני מהמקום שבו הפסיק אהוד ברק. ראש בו הפסיק אהוד ברק, כזכור, היה בטאבה, בשיא האינטיפאדה השנייה. עכשיו, עם המשפט הזה, לקחנו אותו, אבל לא הסכמנו לעשות את הקמפיין, עד שלא קיבלנו את ההקלטה שבה הוא אומר את זה. כי אם היינו יוצאים עם הקמפיין הזה, והם מספרים שהוא אמר שהוא ימשיך את זה, וכן הלאה וכן הלאה, אחר כך היו מוצאים את ההקלטה, והסתבר שהוא אמר שם משהו אחר לגמרי,
אז זה עוד היה חוזר אליכם כבומרנג.
בדיוק, חופר חרב בפיות, לכן חייבים לוודא...
טוב, זה קשור בלהיות מקצוען.
אז המקצוענות אומרת, מצד אחד, למצוא חולשה של היריב שאתה יכול להקוט בה, מצד שני, למצוא תשתית אמיתית. היה לי אירוע משעשע, עשינו קמפיין במערכת הבחירות מול נתניהו, שנתניהו אני לא מאמין לו. ובשיא הקמפיין הזה, ציטטנו כל מיני אנשים, אז נתניהו הביא אליו את מרידור ואת בני בגין, הביא סדרה של אנשים, החזיר אותם אל הליכוד, ואנחנו רוצים ציטוטים שלהם שאומרים שהם לא מאמינים לו. ואז העלו אותי לרעיון מול אחד הפוליטיקאים. וממש כמה דקות לפני הרעיון, תחקירן מגיע ונותן לי ציטוט של אותו אדם, שאומר שאסור להאמין לנתניהו. הוא יוצא ומתחיל ומדבר כמה זה קמפיין שקרי וכמה מחפשות וזה וכדומה וכדומה וכדומה, ואז הוא אומר, תראה, אני רק רוצה להגיד לך מה אתה אמרת. כלומר, העובדה שהייתה לי תשתית
מודיעינית
גרעינית, שתחקיר בסך הכל סרקו דרך דוקטור גוגל ומצאו מה שכולנו אומרים, אגב, זה דבר שמועמדים צריכים לזכור, מועמדים ויועצים, מה שאנחנו אומרים נשאר לנצח. היום בעידן הדיגיטלי, מה שמשה ואני אומרים כאן, כן, כמו שאומרים בחקירות, יכול לשמש נגדנו.
אני רוצה להגיד משהו נשאר. על הנגטיב. הנגטיב לא תמיד עובד. אין נוסחה מנצחת לנגטיב. יש שיטות עבודה, אבל לא בכך תמיד עובדות. ראינו לא מעט קמפיינים שהקמפיין הנגטיבי לא עבד, מסיבות שהמועמד שלך היה חלש מדי. מול הציבור, או שהציבור היה מוכזב מדי ממנו. יש הבדל גם אם אתה מועמד בתפקיד.
לפעמים גם המועמד לא רוצה להתעסק בזה, ואז ככה לא גם, ברור אני, מאיפה זה יוצא.
יש לא, מעט פעמים, יש לא מעט פעמים שהמועמד אומר, אני לא רוצה לעשות את זה, זה לא מתאים לי. ראיתי איזו סדרה על הבחירות בארצות הברית, קמפיין דוקקיס בזמנו, שהוא כמועמד, כמושל מאוד פופולרי, הוא לא הסכים לעשות דברים בנגטיב קמפיין, שהצוות שלו אמר, שזאת הסיבה שהם גם הפסידו בסופו של היום, משום שהוא לא היה מוכן לעשות דברים שהצד השני היה מוכן לעשות. אבל יש הרבה מקרים, ואני נתקלתי גם בקמפיינים שאנחנו עשינו, למשל הנגטיב שעשינו על שרון ב-2001 לא עבד. הוא לא עבד משום שלא משנה מה ניסינו לעשות מול שרון, הציבור הישראלי, בעיקר המחנה השמאל, היה כל כך מוכזב מאוד ברק וכל כך טעון לכישלונות קמפ דיוויד והתחושה שלהם שפספסנו ואי רצון להצביע, שהוא הלך אפילו את הדרך אל המועמד שנקרא אריק שרון להצביע עבורו, כדי להעניש את אהוד ברק.
יש גם תחושה שזה ככה לגבי נתניהו, כי הוא כבר כל כך הרבה שנים בזירה, שהוא בעצם מחוסן מפני נגטיב, כולם כבר יודעים עליו הכל.
אני חושב שזה לא שהוא מחוסן מנגטיב, אני חושב שמה שעומד לזכותו זה שאין מועמדות חזקה מולו, שמייצרת אלטרנטיבה, ולכן כשאין מישהו מולו,
קשה יותר להדביק לו מלמישהו חדש, שאתה בקושי מכיר, לא?
אני לא מסכים. זה נכון שככל שמכירים אדם, מכירים אותו, וכבר מכירים את חולשותיו, ודבר שכבר ידוע ומוכר, ונסלח לך כבר פעם, זאת אומרת, אם רצת לבחירות, האשימו אותך בדבר מסוים, וניצחת, אין מה להאשים אותך בזה עוד פעם, כי כבר הציבור שמע, יודע, עשה את הרכב, והחליט שזה לא מעניין אותו. אני בטוח שאפשר לעשות קמפיין נגד נתניהו, פשוט לעשות קמפיין יותר טוב מהקמפיין של נתניהו, הוא הקמפיינר הפוליטיקאי הכי טוב בארץ, אולי שהיה אי פעם. הוא קמפיינר מעולה, הוא ממושמע, הוא בעל כל הכישורים הנדרשים לניהול קמפיין, יש לו הופעה מדהימה, יש לו יכולת שכנוע מצוינת, ואגב, יש לו מסר. הדבר הכי חשוב, כי אנחנו אוהבים להתעסק בזה, יש לנתניהו מסר, וזה מסר שאי אפשר לבטל אותו. אנחנו מדינה קטנה, מוקפת אויבים, וילה בג'ונגל, כמו שקרא לזה אהוד ברק, ואנחנו צריכים להיות כל הזמן איש על משמרתו בהגנה.
אז רגע...
ומועמד שלא הצליח, עד היום המועמדים שהיו מולו פשוט לא הצליחו, בהרבה מקרים, לפצח את ה... לעשות קמפיין יותר טוב, אבל נתניהו גם הפסיד בחירות.
לא, לפני הרבה שנים,
מי זוכר? לא, 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 לא כל כך הרבה שנים. הוא הפסיד לברק ב-99, הוא הפסיד לשרון ב-2003 בפריימריז בתוך הליכוד, הוא הפסיד לאהוד אולמרט. אהוד אולמרט, לא איזה מיסטר קריזמה.
אגב, משה, אתה מספר של סיפור 2015, עשינו, פגשתי אותך לפני שבועיים בנסיבות אחרות, אתה מספר שהבחירות ב-2015 הן רחוקות מאוד מהמיתוס של הקמפיין הגאוני של נתניהו.
תראה, 2015, בכלל, יש הרבה מאוד מיתוסים שהתווצרו או נוצרו על ביבי נתניהו, כמו למשל הקוסם וכו'.
המרכזי הוא הערבים נוערים לקלפיות.
נכון. משפט שהפעם לא נאמר. אגב, משפט שהפעם לא נאמר.
הוא אמר, הערבים באים בהמוניהם
באים בכמויות אדירות, נעים בכמויות אדירות.
זה מה שאומר לך, דרך אגב, כמה מילים הן חשובות בלייצר מיתוסים, לייצר אגדות. נתניהו יש לו שיטת עבודה. שיטת העבודה הזאת היא ברת פיצוח. עשו אותה בעבר, אבל זה שיטת עבודה. והשיטה הזאת היא בין היתר לוקחת בעלות על רגש הפחד, בכל מה שקשור לקמפיין, ועבודה בתוך ההפחדה, ומהצד השני, הנמחה או החלשה בימוד. או הדבקה ליריב של איזשהו כינוי, מאוד דומה דרך אגב למה שטראמפ עושה באופן סיסטמטי, המחנה הקונסרבטיבי, הימני, משתמש בזה ברוב העולם, זה לא איזושהי המצאה, הדרך לעבור דרך מילים ומוסר, אבל נתניהו למעשה בכל קמפיין, כשזה מגיע לסוף, יש לו שיטת עבודה שבה למעשה הוא מפחיד את הציבור מול האיום הגדול שיש שם, שזה השמאל, התקשורת והערבים, והוא קורא לקולות להתאחד. מה שנוצר כמיתוס זה שברגע האחרון, בשעות האחרונות
המחנה של... המחנה הציוני, המיתוס הולך ככה, המחנה הציוני כבר הוביל בשניים עד חמישה, כל אחד איזה סקר שורה באותו יום,
נכון.
מנדטים, ואז נתניהו ברגע האחרון הוציא את הסרטון הזה, גם הפיץ אותו לאזורי הבחירה מסוימים, נכון. ואז הצליח לגייס את
זה לא נכון, נכון. זה לא השפיע.
בגמי האמת הראו שלא הייתה שום הצבעה חריגה. בשעות היום, ובטח לא בשעות הלילה. זאת אומרת, שאנחנו הלכו לבדוק את המדגמים, את מדגמי האמת ואת המדגמים של
ערוץ 2. אין עלייה בעקבות האמירה. אין בעקבות העלייה הזאת, זה לא שאתה רואה קו מסוים, ואז יש אמירה, ואתה רואה שינוי.
מה המיתוס אמר? המיתוס אמר זה שמיד אחרי סגירת המדגמים, בין השעה שנסגרו המדגמים ועד סגירת הקלפיות, היו שישה מנדטים שרצו לקלפיות כדי להצביע לבנימין נתניהו. זה מעולם לא קרה, זה לא נראה בסקרים, זה לא נראה במספרי האמת, זה גם לא נראה בקלפיות, בספירת הקלפיות הסופית שגם אותה בדקנו. זאת אומרת, שאכן שישה מנדטים זלגו לליכוד מתוך מחנה הימין, לא עבר אף קול ממחנה השמאל, השישה מנדטים האלה באו מהבית היהודי שרוסק ויחד, ובסופו של היום המיתוס שנבנה שירת את כולם, הוא שירת את נתניהו, כי זה נתן תחושה שהוא במו ידיו ניצח את הבחירות, הוא היה קוסם, הוא עשה זאת. בפועל, אכן הקריאה לאיחוד השורות שבוע קודם, הביאה את האנשים להצביע עבור נתניהו. זה שירת את המחנה הציוני, שזה נתן הסבר מה קרה. זה שירת התקשורת, כי זה היה סיפור מדהים, וזה מיתוס שנרשם. גם אנחנו התייחסנו לזה, ואני מקווה שבמדורה הבאה כבר אנשים יראו את התיקון. זה תיקון שהוא חשוב לעשות אותו, משום שהוא גם מלמד הרבה מאוד יוצא תקשורת, שאין דברים שקורים סתם. זאת אומרת, זה דבר שקרה לאורך תקופה.
אבל זה כן מוביל אותי לאחד הדברים הכי הכי חשובים, שזה באמת עידן המידע, הרשתות החברתיות, העובדה שיכול להיות מופץ עליך מידע מטורף לגמרי באיזה רגע ש... הרי מה זה הפייק ניוז? פייק ניוז זה לזרוק משהו לאוויר, שכמו שאומר אייל, נשען על איזה משהו, ואתה מפיז אותו בנקודת זמן כזו שכבר אין זמן לתקן אותו, כמו עם הבריאות הרופפת של הילרי קלינטון. אז איך אתם הייתם מייעצים ללקוח לנטרל מתקפה כזו?
קודם כל, בואי לא נשכח, שמועות והכפשות היו גם לפני שהיה פייסבוק. זוכרת שאימא של פרס היא ערבייה ויש לו מניות בתדירן, ולא היה פייסבוק. ולפעמים גם דברים כאלה נדבקים ואי אפשר לנקות אותם.
אבל פה זה מתפשט יותר מהר.
עכשיו זה מתפשט יותר מהר, זה גם מביא לתוצאות הרבה יותר הרסניות. בסיפור של הילרי קלינטון, הפיצו ברשתות הימניות הקיצוניות בארצות הברית, את הסיפור שהיא מנהלת, מחסן לסחר בילדים במרתף של פיצריה בפרוור של וושינגטון, ויום אחד הופיע שם אדם חמוש באקדח וירה למוות באחד מעובדי הפיצריה, כי הוא בא לחסל את מחסן העבדים של הילרי קלינטון.
בא להציל את הילדים.
כן, אז מגיע עד לשם, אבל ברור שיש את הדבר הזה, אחד צריך להבין שהוא קיים, שתיים צריך לגבש כמה דרכי התמודדות מולו. דרך התמודדות אחת היא החשיפה. היא החשיפה. היום יש אמצעים טכנולוגיים מספיק מתוחכמים על המדף, לא של מדינות, לא של מוסד ושבק. אמצעים על המדף, יש חברות מסחריות שעושות את זה, שיכולות לזהות את הפרופילים האנונימיים, את הבוטים, את...
אבל יש לך דרך בזמן אמת. עכשיו מכפישים אותי. אתה יכול להגיד לי לכמה אנשים זה הגיע ולמי,
וכדאי... אני יכול להגיד לך לכמה אנשים זה הגיע, ויותר מזה, אני יכול בסבירות גבוהה להגיד לך מי המקור, ולחשוף את המקור. ואני חושב שאם בארצות הברית, למשל, היו יודעים בזמן הבחירות שהרוסים מתפעלים חלק גדול ממערכת התעמולה, הפרו-טראמפית, זה היה משפיע על חלק מהבוחרים. עצם החשיפה...
אבל לא הצליחו לנהל את זה.
הם לא ידעו, אגב, שמתנהלת נגדה מתקפה. הם פשוט לא ידעו שמתנהלת נגדה מתקפה. זה חלק מהכלים האלה הם חדשניים, כלי התקיפה הם חדשים, וחלק מכלי ההגנה.
אז מה שאתה אומר שאתה, אחרי שתדע את החשיפה, ואחרי שתדע את המקור, אתה תחליט מה לעשות.
אפשרות אחת היא לחשוף, לא, זה אמצעי, אפשרות אחת היא לחשוף את המקור. אפשרות שנייה היא להפוך את זה לבדיחה. פשוט להתייחס לזה ברומור, לקחת, אני יכול לתת לך דוגמה, עוד מלפני ימי הפייסבוק, מועמד שלי, שהפיץ עליו שמועה שהוא סוטה מין, ונוהג להזמין נערות ליווי שמצליפות בו בשוטים.
זה לא רחוק מהפרסומים בארצות הברית, אבל בסדר.
כן, אני מדבר על פוליטיקאי ישראלי, שהתמודד לראשות עיר, לא זה, ובאחד הימים, משהו כמו שבוע לפני הבחירות, גם הציפו את כל העיר בפלקטים שחורים, אמרו אסור לבחור בסוטה מין, בלי השם שלו. אחר שאנחנו שמענו את השמועות האלה כמו כולם, כי שמועות מגיעות לכולם. אז הכנו...
בטח ברשות מקומית.
הכנו מסיבת עיתונאים שהייתה, אם אני זוכר נכון, על מצע איכות הסביבה של המועמד, נושא בלתי מעניין בעליל, אבל דאגנו...
נושא הרבה יותר...
שכל הכתבים יגיעו, ודאגנו שכתב אחד ישאל אותו שאלה על השלטים השחורים. והוא חייך במבוכה, ואמרנו, טוב, תראו, ופרץ בצחוק. וכל הכתבים התפרצו יחד איתו בצחוק, וזה היה כל כך מגוחך, הוא פשוט הגחיך את כל האירוע, ולכן הוא אגב הפך לנון אישו, אז זה דרך אחרת להתמודד.
כן, אני רואה גם הרבה פעמים שפוליטיקאים לוקחים מין מידע מביך עליהם, וכותבים איזה בדיחה, היה את זה גם לביטן, שאמרו שהוא לא קרא איזה ספר, אז הוא לקח את זה, עשה איזה ציוט.
נכון, נכון, עכשיו זה צריך לעשות...
אם קורא ספר אחר, ו...
זה אגב צריך לעשות בצורה...
מדויקת.
נכונה ומדויקת, כי אחרת זה הופך לאירוע מגוחך בעצמו. אז זה דרך שנייה להתמודד עם הדבר הזה. דרך שלישית היא להציף אותו בצורה רצינית, כלומר
לעלות להתראיין
כן, היה פעם סיפור שוב לפני, ולכן אני בכלל מביא דוגמאות מלפני מהפייסבוק, כי אנחנו חושבים שהפייסבוק שינה את העולם, הוא לא שינה את העולם, הוא רק נתן עוד כלי. אוקיי? אז היה שר האנרגיה ויצחק מודעי, ויום אחד חבר כנסת בשם יהודה חשאי, שעד כדי חשאי זה הפעם הראשונה והאחרונה שמישהו שמע עליו, האשים אותו שהוא לוקח עמלות, הוא היה שר אנרגיה, שהוא לוקח עמלות ממכירות הנפט של מדינת ישראל. למחרת היום התייצב יצחק מודעי בטלוויזיה, אמר, התייחס לדבר הזה, הודיע שהוא קורא לו להסיר את חסינותו כדי שהוא יוכל להגיש נגדו תביעת לשון הרע, הייתה לו הופעה כל כך משכנעת.
אבל זה קצת מעצים את המשבר.
לא, שלפעמים לא, לפעמים הדרך הנכונה היא פשוט לצאת במשבר, לא לחכות, לא לברוח מזה ולהגיד, לא, אנשים ישכחו, אנשים לא ישכחו. הסיכון שבזמן משבר, התדמית שלך מתערערת, המסר המרכזי שלך מתערער, וכתוצאה מזה היריב נכנס לוואקום הזה ושוטל שם את המסר שלו, ועכשיו לשנות את זה כבר יהיה מאוחר מדי. כן? לכן במשבר צריך להגיב בצורה מיידית. כן? בצורה מיידית. צריך להגיב האדם הבכיר ביותר, המועמד עצמו.
זאת אומרת, התקווה שזה יעלה, מתעדה, נכון, היא כבר לא קיימת יותר.
צריך להגיב מיידית, צריך המועמד בעצמו להגיב, הוא צריך לקחת אחריות על האירוע, כן? ואם קרתה תקלה, הוא גם צריך להציע את התיקון שלו. ואגב, גם יכול להיות שיבוא המועמד ויגיד, רבותיי, נעשתה טעות, והנה התיקון שעשינו.
אז לפני שאנחנו מסיימים, אתם מדברים הרבה בפרק על זה שהצד התקשורתי, הקמפיין, כל מה שדיברנו עליו עכשיו שעה, הוא בעצם הצד החשוב פחות, שבתוך קמפיין אמיתי, מה שבאמת מנצח זה השטח.
הארגון.
הארגון של השטח. נכון. אתם באמת חושבים שזה הפרופורציה? אתם כותבים 70-30?
כן, אין ספק. זה בערך
שטח
כמו...
שטח יכול לנצח אם הקמפיין הוא על הפנים?
אולי אם הוא ממש על הפנים ועושה נזקים, אז לא, זה גם תלוי בסיטואציה ובמועמדים. בכלל אין פה מתמטיקה בדיוק. אבל מה קורה? בסוף, זה כמו אגב בחיים המסחריים, בסוף התפקיד של קמפיין שיווקי, של טלפון סלולרי, הוא לגרום לאנשים לקנות את המכשיר הסלולרי. עכשיו, זה צריך שנעשה קמפיין מבריק לאיזשהו מוצר חדש, רק אין חנויות, המוצר לא נמצא על המדפים, אין סוכני מחירות, אין מערך הפצה של המוצר. מה עזור לנו הקמפיין? עשינו קמפיין מבריק, כולם רוצים לקנות, אבל אין איפה. התפקיד של קמפיין בחירות בסוף הוא, ואמרנו את זה, לא לשנות עמדות של הציבור, לא להפוך ימנים לשמאלנים ושמאלנים לימנים. התפקיד של קמפיין בחירות הוא להביא אנשים בסוף, להניע אותם לפעולה, להביא אותם לקלפי ביום הבחירות, ביום אחד מסוים, ולעשות, לשים את הפתק שאנחנו מעוניינים שהוא ישים. אוקיי, ולזה עכשיו...
גם בשינוי עמדות, כרוך גם...
לא בהכרח, לא בהכרח תלוי בשינוי עמדות. כשהצענו, דיברנו על רק שרון יביא שלום, הוא לא גרם לשמאלנים לחשוב שהשלום זה דבר רע, כמו שהציעו אגב במתי הבחירות. בואו נסביר להם ששלום זה דבר רע, לשמאלנים. נשכנע אותם להיות ימניים. אוקיי? עכשיו אנחנו אמרנו לא. אנחנו נגיד להם, אתם רוצים שלום, אנחנו מעריכים ומכבדים את זה, ומה שאתם רוצים שרון יביא. ולכן לא שינינו את העמדות שלהם ביחס לאידיאולוגיה שלהם, שינינו את העמדות שלהם, את היחס שלהם לאותו אדם, למועמד. זה מה שאנחנו רוצים לעשות. עכשיו, זה לא יקרה בסוף, אם לא תהיה מערכת שתדאג להביא אותו אל הקלפי. אוקיי? כלומר, צריך מראש לסרוק את הבוחרים, לאתר את התומכים שלך, את המתלבטים, את המתנגדים. את התומכים צריך לגייס, להפעיל. את המתלבטים צריך לשכנע. ולהפעיל את כל קמפיין השכנוע עליהם, לא על התומכים ולא על המתנגדים, כי זה לא יעזור. תומכים כבר תומכים, והמתנגדים לא תשכנע אותם, תפעל מול המתלבטים. תאתר אותם, אתה יכול לכתוב אליהם מכתבים ישירות, אתה יכול לשלוח להם, אם יש לך את כתובת ה... אם הם נרשמו עם לייק בעמוד שלך, אתה יכול לדבר איתם דרך הפייסבוק. אם נתנו לך טלפון סלולרי, אתה יכול לשלוח להם אס-אמסים. אתה לא חייב לדבר אל כולם דרך אמצעי התקשורת ההמוניים. ובסוף אתה יכול להגיע אליהם הביתה, אתה יכול להזמין אותם לאספות, לחוגי בית, אתה יכול לשלוח להם מכתבים יהודיים, היו לי קמפיינים שבהם שלחנו לכל שכונה מכתב עם הבעיות של אותה שכונה. רק למתלבטים באותה שכונה.
זה קצת מה שאפשר לעשות היום ברשת.
נכון. כן. ולכן יש הרבה כלים שבהם אפשר להגיע, ואז ביום הבחירות עצמו, העבודה האמיתית היא, זה למצות את התומכים שלך. כאן שאחוזי ההצבעה הם אף פעם לא 100%. אני אקח את תל אביב, אחוז ההצבעה בתל אביב, בבחירות האחרונות היה, אם אני לא טועה, 31%. אחוז ההצבעה אפקטיבי, כלומר, של תל אביבים, שהיו בתל אביב באותו יום, היה 40 ו... אם אני לא טועה, 43 או 44%. אוקיי? עכשיו, מועמד שהיה מביא מתוך רשימת התומכים שלו, 70% מקבל יתרון יחסי.
ברור.
כי זה אומר שהתומכים של המועמד האחר מגיעים באחוזים הרבה יותר נמוכים.
והמועמדים מבינים את זה? משקיעים בזה?
לא, הם לא מבינים את זה, זה תפקידנו להסביר להם.
החוכמה הגדולה, מה שאל אומר, זה הארגון, הבנת שיטת הבחירות, ומקסום של שיטת הבחירות לטובתך. הרבה אנשים חושבים שזה מספיק להם לעשות קמפיין, ואנשים כבר יבואו. צערנו זה לא קורה.
אתם מסכמים את הספר בארבעה משפטים. זה לא הבוחר שצריך להשתנות, זה אתה והקמפיין, דיברנו על זה. לא הבוחר צריך להבין אותך, זה אתה שצריך להבין אותו. מי שמתאגרף לפי הכללים תמיד מפסיד. אצל המנצחים ההגנה הטובה ביותר היא ההתקפה, וההתקפה הטובה ביותר היא להקות ראשון, כשהגרוף שלך בפנים של היריב קשה לו להקות בך, וזה כנראה מתמצאת את כל הסיפור, אולי מי שרוצה יותר ומוכן ללכת יותר רחוק, הוא
מי שמנצח. מטאפורית, כן, אנחנו לא ממליצים
כן,
פה לתת
כן, אגופים. המאזינים שלנו אינטליגנטים מספיק. אבל אם אני צריכה לסכם,
הסתבכתי פעם עם
מי שרוצה יותר, מי שמוכן להתלכלך כן. יותר, מי שמוכן לשרוט יותר, הוא זה שמנצח בהכרח.
מי שיש לו קילר אינסטינקט, ויודע למצות אותו בזמן ובמקום הנכונים. אבל בסוף, אם אתה באמת... ומרבית הפוליטיקאים הם כאלה, הם לא הציניקנים שהעיתונאים עושים מהם, הם אנשים שרוצים לעשות משהו טוב, לא תמיד הם עושים את זה בדרכים טובות.
והם מוכנים בשביל זה לעשות מה שצריך.
הם מוכנים בשביל זה לעשות מה שצריך, ולפעמים הם גם עוברים את הקו.
אגב, זה לא שונה מעסקים, זה לא שונה מהייטקיסטים, אנשים שרוצים להצליח צריכים להיות...
וגם לא שונה מעיתונאים.
ולא שונים עיתונאים.
משה גאון ויאללה רע, תודה רבה, ולמאזינים שלנו כמובן אני שולחת לקרוא את הספר, כי זה באמת באמת היה על קצה המזלג, יש עוד הרבה מאוד נושאים שלא הספקנו לגעת בהם, אבל היה מרתק, תודה לכם.
תודה לך.
תודה רבה.
אנחנו סיימנו, אני חוזרת על כמה הודעות מהפרק הקודם, אם כבר שמעתם אתם מוזמנים לדייק, אבל הם עדיין רלוונטיות, אז קודם כל תודה לכולכם על זה שאתם משתפים, מגיבים, מספרים לחברים ולמשפחה, אנחנו הולכים וגדלים וזה כיף ממש. הפודקאסט גם הפך להרצאה בזכותכם, על הפוליטיקה בעידן הפייק ניוז, אז גם תודה למי שיזם. בימים אלה אנחנו עדיין עובדים על הפרק שיעסוק ברעיונות החדשים המדיניים בשמאל המדיני, מי שנחשף לרעיונות יצירתיים כבר הגיע אחד, מוזמן לפנות אליי באמצעות הרשתות החברתיות או במייל הפרטי, דפנאל, אני כותבת עם PHDAPHNAL at ch2news.tv, ואתם מוזמנים כמובן להצטרף גם לרשימת התפוצה שלנו באתר של עושים היסטוריה. תודה רבה ליוסי מץ ולכם שחזרתם אלינו, וניפגש בפרק הבא.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.